ברשות מורי ורבותיי, כאן קדוש ובראשנו ראש הישיבה, הרב הגאון המפורסם שליטה שיחיה באריך ימים, וברשות הרבנים ורבנן ותלמידיהם. לפני זמן לא רב נשאלתי מאחד מרבני העיר בארץ על בית כנסת, שכשבנו את בית הכנסת השתתפו המתפללים בקניית מקומות. ואחר שנים רבות, כבר כמעט שרוב הקהל המייסדים כבר הלכו לעולמם, והיה יהודי אחד שהיה לו מקום מכובד, והוא גם כן הסתלק לעולם. והמקום היה ריק, ישבו בו אחרים, ועברו שנים רבות. ועכשיו אשתו של המנוח באה וטוענת שרוצה שחתנה, שעכשיו בא לגור שם, יישב במקום. אז יש בזה ויכוחים. יש גם בין הפוסקים דעות רבות, כתבתי תשובה ארוכה. האם מקום בבית כנסת זה קניין גמור, או שזה רק קניין לתשמישים, אם זה קניין הגוף, או רק להשתמש בו? אם זה קניין הגוף, אז זה עובר בירושה, אם לא, זה לא עובר, יש בזה דעות רבות. כתבנו תשובה, ומצאתי גם תשובתו של מהרש"ם, בחלק ת', חלק אור החיים, סימן ת', גם הוא דיבר בזה והזכיר הרבה מדברי הפוסקים. אבל בסוף התשובה שלו, של מהרש"ם, הביא קושיה עצומה שהקשה לו גאון אחד. הגאון הזה ששאל אותו על בית כנסת שנשרף, הוא גם הקשה לו אגב קושיה אחרת. ואני רוצה לעמוד איתכם על הקושיה הזאת, כי יש בה הרבה לימוד, ואני חושב שזה דבר יסודי מאוד. הוא הקשה, הגמרא במסכת יומא, בדף י"א, הגמרא זנה לגבי נגעי בתים. יש פרשה של נגעי בתים שצריך לנטוץ את הבית, אם אחרי הסגר, אחרי שלוש פעמים שמסגרים ורואים שזה לא הלך, או חושקן עם פסע הנגע, אז הגמרא אומרת שצריך לנטוץ ולהוציא את העפר ואת האבנים ולזרוק את הכל. הגמרא דנה לגבי בית כנסת, תנו רבנה, בית הכנסת או בית האישה או בית השותפים חייבת מזוזה, לגבי מזוזה. אחר כך הגמרא שואלת לגבי נגעי הבית, האם באמת גם בבית, בבית כנסת, גם כן שייך טומאת נגעים וצריך לנטוץ או לא? הגמרא מביאה פסוק, ובא אשר לא הבית. אשר לא הבית משמע שיש בעל בית. אבל בית כנסת זה של ציבור, אי אפשר לומר אשר לא הבית. בית כנסת זה מקום של ציבור, לא מתאים לו, מי שמייחד ביתו לא, אבל זה לא מיוחד לו. הגמרא דנה לגבי בית כנסת שגר שם השמש והחזן, שזה כן מקבל טומאה. אחר כך, בסוף עמוד א', עמוד ב', י"א עמוד ב', אומרת הגמרא, והיא בעתם ההבה דלית בדירה, אין בדירה, לא גר שם, לא חזן ולא שמש, הדי כרכים והדי כפרים. הגמרא רוצה לחלק, יש שתי ברייתות, אחת אומרת שיש נגע, טומאת נגעים בבית כנסת, אחת אומרת שלא נגע. לא נטמע בית כנסת ואין בו דין של טומאת נגעים. אומר הגמרא, הדי כפרים והדי כרכים. זה קצת פלא. בדרך כלל אנחנו יודעים שכפרים וכרכים, ההבדל הוא לגבי למשל למכור בית כנסת. אם מחליטים הגבאים, לפעמים צריך שבעה טובי העיר, למכור בית כנסת. סיבה חשובה שיש להם. אז יש חילוק בין כפרים לכרכים. לכפרים יכולים להחליט, לכרכים לכאורה לא יכולים להחליט. מפני שדקרחים אומר הירושלמי, אולי יש אחד בסוף העולם שיבוא ויאמר אני לא מסכים. יש מחלוקת ראשי ותוספות, האם הסיבה היא בגלל שיש להם זכות לבוא להתפלל, ורגילים לבוא להתפלל בכל העולם, קרח. מדי פעם מזדמנים אנשים גם ממדינת הים, ועל כן יש להם זכות להתנגד, או מפני שבונים אותו מתרומות דרבים, ואז יש לפעמים תרומות מאנשים רחוקים, ועל ידי התרומות יש להם חלק, יש להם איזה קניין בבית כנסת יכול להיות. טוב, לגבי למכור בית כנסת, אבל לגבי רגעים, מה ההבדל? אז רשי על השלום נדחה קצת, אומר דקרחים שהוא מקום שווקים ומתקפצים שם ממקומות הרבה, והיא עשויה לכל הבא להתפלל, ואין לה בעלים מיוחדים. זאת אומרת, פה מה שייך כבר לקרחים, ככה יקשה לו לרשי. אומר רשי, עם כל זאת, מאחר והיא עשויה לרבים, ורבים מזדמנים, וזה מקום שווקים, אז זה לא נקרא בית, בית מיוחד. אשר לא הבית, פה ודאי אין אשר לא הבית. אבל דקפרים, כל בעליו ניכרים, והרי הוא כבית השוטפים. דקפרים מכירים זה את זה. תחורה גם דקפרים, אין לו בעל בית מיוחד. אבל בתירוץ הזה, אחר כך מה דוחה את התירוץ הזה. מקשה מהרשם עליו השלום, ואומר שכבר הקשה את זה גם בספר אחד שהיה לפניו, לפני פניו. איך סלקה דעתי שבית כנסת אפשר לנטוץ אותו? הרי הגמרא במסכת סנהדרין דף קי"ג, סוף סנהדרין, הגמרא אומרת, אמר רבי אליעזר, בעיר הנידחת, יש מצווה של ושרפת את כל העיר כליל. אומר רבי אליעזר, אם יש בה בכל העיר מזוזה אחת, מצילה את כל העיר. מזוזה אחת מצילה את כל העיר. למה? אומרת הגמרא שם, מפני שכתוב לא תעשון כן לשם אלוקיכם. כתוב, אבד תאבדון את כל המקומות וכו', ולא תעשון כן. אסור לנטוץ, אסור לשרוף, בפרט שמות השם, ומחית את שמה מן המקום ההוא, לא תעשון כן. אז היות וכתוב לא תעשון כן, אז אתה לא יכול לשרוף את המזוזה, אז זה לא, אי אפשר לקיים את כל המצווה, ושרפת את כל שללה, את כל שללה, אין פה כל שללה, כי המזוזה אתה לא יכול לשרוף, ואז על כן הדין של העיר הנידחת מתבטל ממנה. בני שאי אפשר לשרוף את כל השלל, אז אין דין של עיר הנידחת, ככה אומר, אומר רבי אליעזר. ואז מה עושים? אין לה דין שאלה, לא שורפים כלום. לא שורפים כלום בכל הדינים שלה. שואל הרב מרשם ואחרים, הרי גם פה אי אפשר לקיים את המצווה, כי אי אפשר לנטוץ בית הכנסת. אם אי אפשר לנטוץ בית הכנסת, אז איך תהיה תומת נגעים? אם יש תומת נגעים, סוף התומעה הזאת, מה עושים? אם היא לא מסתלקת, אז צריך לנטוץ את האבנים ואת האפר ולבנות מחדש. הרי אי אפשר לקיים, לא תעשו כן לשם אלוקיכם. הוא לא אמר לא תעשו כן, רק אומר אי אפשר לקיים. אז למה פה כן? כן, אנחנו, הייתה לנו סקה דעתין שבית כנסת של קרחים אפשר לקיים באוטומט גאים. איך בכלל עולה בדעת? ככה הוא הקשה, והוא תירץ, מה שתירץ, אנחנו נבוא לתירוץ. אבל הייתי שמע הערות מנכדו, נכדו הוא הגאון השבדרון עליו השלום, המגיד הירושלמי המפורסם. אנשים הכירו אותו בתור מגיד גדול. דרשן נפלא מאוד באמת, אבל מרוב היופי של הדרשנות והעומק של הדרשנות שלו, לא ראו את הגאונות שלו. וגם גאון גדול בהלכה, ואת זה רואים מהספרים של סבו, הוא העביר אותה וכתב הערות והערות על כל הספרים, בפרט בדעת תורה על השולחן ערוך של סבו מהרשם, בהערות שלו רואים את הגדולה שלו בהלכה ובעומק, והוא יש לו פה הערה ארוכה, ובראש הערה הוא מביא קושייה עצומה מהגאון הרב אלישיב שיבי. הוא אומר, הקשה ידידי הגריש אלישיב. הוא אומר, בכלל מה הדמיון? מה הרב מרשם מדמה עיר הנידחת בבית המנוגה? אין בכלל דמיון. למה אין? הוא אומר, שם עיקר המצווה, כל המצווה היא לשרוף את העיר הנידחת. כשאי אפשר לשרוף, כשאתה לא יכול לקיים את המצווה של לשרוף את כל של הרע, בגלל שיש מזוזה, אז אנחנו אומרים, אם אי אפשר, לא. אז לא עושים, אז גם כל הדינים שהייתנו. אבל כאן, אפילו אם אי אפשר לנטוץ בית הכנסת, אבל תומעה תהיה, כשנגיע לדין של נטיצה, נאמר לא, אסור לנטוץ, לא תעשו כן, לשם אלוקיכם. אבל תומעה, אז תחול על המקום, אסור לכהן להיכנס וכו', כל דיני תומעה. והרב שועדרון מנסה לתרץ, ונכנס למסע ומתן כדרכה של תורה ומפלפל פלפולים עצומים שם באורך גדול וגם כן בדוח הגדול לכאורה הקושיה היא קושיה עצומה אבל דווקא בגלל חומר הקושיה אמרתי לא יכול להיות שגאון גדול בדורו הוא היה מגדולי הדור ההוא שהיה דור של גאונים מרשם עליו השלום מגדולי הפוסקים גאון נפלא מאוד, והתעל בטעות כזאת, להקשות, קושיה שזה בכלל לא דומה כפי דברי הרב ישו. עיינתי בסוגיה הזאת ומצאתי שהוא צודק במעט אחוזים. אבל לפני שאני אסביר את כוונתו, לי יש שתי קושיות עליו. אני אקדים את שתי הקושיות שלי, ואז זה יביא אותנו לרדת לעומקם של הדברים. אחר המחילה רבה, מהדר גאונם של הרב ישיב שליטה, וגם של הרב שועדרון עליו השלום, הנכד, שניהם לא ירדו לפי עניות דעתי לכוונת מרשם בעומק שהוא התקרב. כשלהגיע לזה אני אקשיש את הקושיות שהן מכורה הזאת. קושיה ראשונה, תודה רבה, קושיה ראשונה אני מקשה, למה הוא מקשה מבית כנסת של קרחים? הבית כנסת של קרחים יש רק סלקה דעתים. להלכה הוא לא מקבל תורה. למה הוא מקשים מסלקה דעתים? הרי יש בית כנסת של כפרים, ושיש בו בית לחזנים, שזה בוודאי חלה עליו תומה. יקשים מזה, אבל לא תעשו כן, מה ההבדל? וכי באיסור שלא תעשו כן לשם אלוקיכם, שאסור להסתור, אבן מאבני המזבח ומהמקדש ומבית כנסת, האם בזה יש הבדל בין כפרים לקרחים? וכי ההבדל בין כפרים לקרחים זה בקדושה? שניהם יש בהם קדושה בית כנסת. ההבדל בין כפרים לקרחים, כמו שאמרתי קודם, שזה של יחידים מקומיים, מכירים אותם, וכשכולם מסכימים אין עוד בעיה, וזה של הקרחים שייך לרבים, ואתה לא יכול לדעת, אלו שואל מפירוש אומר, אולי יבוא אחד מסוף העולם ויאמר שהוא מתנגד. זה הבדל קנייני, זה הבדל של רכוש. רוב ככל הראשונים, אנחנו בעלים, וזה מפורש בקדושה. אבל לגבי קדושה שלא תעשו כן, שאסור לנטוץ או לסתור אפילו אבן אחת, זה אין הבדל בין כפרים לקרחים. אז למה מרשם בחר לו להקשות דווקא מהווה מינה בסך הכל? סלקה דעתים. יקשים מכפרים. וזה לא רק מסלקה דעתים, אלא מהמציאות. זאת ועוד, יש לי קושיה עוד יותר גדולה. למי הוא מקשים? הוא מקשים לרבי אליעזר. שרבי אליעזר אומר שם, במסכת סנהדרין, שאפילו יש מזוזה אחת מצילה את כל העיר מדין של עיר הנידחת. מקשים אל רבי אליעזר, ואני לא מבין. הרי אין הלכה כרבי אליעזר, יש לי הוכחות ברורות של הלכה כרבי אליעזר. לי כמה הוכחות. א', המשנה בקוף י' אומרת שאם יש כתבי הקודש בעיר הנידחת, יגנזו. יש שם מדין, מדין התרומה, או מדין מעשר שני, או מעשר ראשון. אז כתוב שם שכתבי תרומה וכתבי הקודש יגנזו. והגמרא בקוף י"ג עמוד א' אומרת, מביאה את הציטטה הזאת מהמשנה, שכתבי הקודש יגנזו, ואומרת על זה, מתניתין דלא כרבי אליעזר. שרבי אליעזר אומר, אם יש אפילו מזוזה אחת, מצילה את כל העיתודים עם הנידחת, כאן כתוב יגנזו. אם יש כתבי הקודש, יגנזו. אם יגנזו, אז מה המשמעות? שגורזים את כתבי הקודש ושורפים את בית הכנסת או הבית איפה שהיו. אז גם המזוזה, לדעת חכמים במשנה, גורזים את המזוזה ושורפים את השאר. אז אומרת הגמרא, מתניתי זה לא כרבי אליעזר, ידוע הכלל אצלנו, הלכה כסתם משנה. ולא עוד, אלא כאן הגמרא אומרת בפירוש, מתניתי זה לא כרבי אליעזר, כשאומרים את זה, זה הלכה ברורה. משמע שאין לך כאן. ואם לא די בזה, גם בסנהדרין בדף עין א', שם יש דיון אחר, עין א', שם הגמרא דנה לגבי בן סולל ומורה, האם היה בעולם או לא היה בעולם. אז הגמרא אומרת, כמן עזה על נתניה שבן סולל לא היה ולא עתיד להיות, זאת אומרת, כרבי שמעון. אחר כך אומרת הגמרא, אמר רבי יונתן, אני ראיתי וישבתי על קברו. זאת אומרת, כן הייתי. אחר כך אומרת הגמרא שם בעין א', כמן עזה, הדתניא עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות. אומרת הגמרא כרבי אליעזר, דתניא רבי אליעזר אומר, אם יש מזוזה אחת מצילה את כל העיר, אז רק מה שאמרנו שלא הייתה ולא תהיה, זה רבי אליעזר, כי לא ייתכן, אומר רש"י, לא ייתכן שלא יהיה בעיר מזוזה אחת, או חומש אחד, או ספר נביאים אחד, או כל כתב של קודש, לא ייתכן שלא יהיה. אז לפי רבי אליעזר מעולם לא הייתה רבית. מזה שהגמרא אומרת, שלדעת רבי אליעזר אף פעם לא הייתה על הנידחת, זה ראיה שאין לך כזה. כי כשמזרועים, הגמרא דנה שם בקופית ג' במשנה, ובגמרא על כל הפרטים. ולא עוד אלא הרמב״ם, שהוא מביא הלכות, הוא לא מביא, אי אפשר לומר עליו דרוש לקבל שכר. בפרק ד' הלכות עבוד הזרה, כל הפרק מוקדש להלכות עיר הנידחת. ולא הניח פרט אחד שלא כתוב. ובוודאי זה מלמד, שכן יש דינים, זאת אומרת שזה שייך, או שהייתה, או שעתידה להיות, אז זה דלא כרבי אליעזר. זה עוד היה שאין הלכה כרבי אליעזר, ואם לא די לנו בכל זאת. הרמב״ם שם, נדמה לי בהלכת הדבר, פרק ד', מעבר לזרח הדבר, אומר בפירוש הרמב״ם, אם היו שם כתבי הקודש, הרי אלו יגנזו. אם אומר הרי אלו יגנזו, אז זה בדיוק מה שאמרה הגמרא בקוף י"ג, דלא כרבי אליעזר. אז הרמב״ם פוסק כמו המשנה, שעליה אמרו בתיקון דלא כרבי אליעזר. אז אין הלכה כרבי אליעזר. מעניין, רבי אליעזר הזה התפרסם, כשהעולם מדברים, מביאים את רבי אליעזר. אבל באמת אין הלכה כרבי אליעזר. מעולם לא ראינו בשום פוסק שיאמר שאם יש מזוזה, או אפילו ספר תורה שזה מציל את העיר. אין דבר. לא פוסק. אין הלכה כרבי אליעזר. אז למה הוא מקשה מרבי אליעזר? מה יש לו להקשות? אין לנו כמובן רק רבי אליעזר. חשבתי שיש פה עניין אחר. א', אפילו שאין הלכה כרבי אליעזר, אבל העיקרון של רבי אליעזר שלימד כאן, הוא כן נשאר מהלכה. העיקרון של רבי אליעזר הוא שאם אי אפשר לקיים את כל המצווה, אם יש לך מצווה עם כמה פרטים ואתה לא יכול לקיים את כולה, אז כל המצווה לא מתקיימת. עיר הנידחת
מדעת, כתוב בשרפת את כל שללה. אם יש מזוזה אחת ואתה לא יכול לשרוף, אז אתה לא מקיים, אתה לא שורף גם את שאר השלל. או שאתה מקיים את המצווה בשלמותה, או שאתה נמנע ולא שורף כלום. בעיקרון הזה כן פוסקים כרבי. שהרי מה אמרו חכמים? הם לא אמרו שזה לא נכון. נעזוב את המזוזה ונסור את השאר. לא, הם אמרו נגנוז את המזוזה. זאת אומרת, אנחנו מאבדים כביכול את המזוזה בדרך אחרת. כי הם סוברים שאסור, כולם מודים שאסור לשרוף מזוזה, אז גונזים אותה, אז היא כבר לא קיימת. כשהיא כבר לא קיימת, אז מתקיימת המצווה שמסרפת את כל שלה. אבל בעיקרון, לא יצויר שלא היה אפשר לגנוז, אז היום מודים חכמים להביא את זה. שאי אפשר לגנוז, אז אי אפשר גם לשרוף, ואז כל העת נצא. זאת אומרת שהעיקרון הזה של שאמר לנו פה רבי לעזר, שצריך לקיים את כל המצווה שלא מקיימים, הוא נכון, הוא נשאר בהלכה. רק יש בו מחלוקת. האם צריך לקיים את המצווה דווקא כפשוטה, לשרוף הכל ממש, או בזה שגונזים את המזוזה ואת כתבי הקודש, ממילא מתקיים את המצווה ושורפים את הנותר. זה מחלוקת. בזה לא פוסקים כרבי לעזר, שאומר שמבטרים על כל העד, מצילים את כל העד, זה לא פוסקים, אלא מה אנחנו פוסקים? כחכמים, שכותב הרמב״ם, הרי אלו יגנזו, כתבי הקודש, הרי אלו יגנזו, גונזים אותם ושורפים את שאר העד. אז בגלל העיקרון הזה הוא כן קיים. עכשיו נחזור לשאלה הראשונה ששאלתי, קשיתי למה הוא מקשה מבית כנסת של כרכים. למה לא יש בית כנסת כבר? לפי שהבדל לגבי לא תעשו מכן בבית כנסת שכרחים, בית כנסת שכבר. ברמב"ם כתוב הדין הזה בכל יסודי התורה, הוא כותב לגבי אבני המזבח. אבל במניין המצוות כותב הרמב"ם שהוא הדין, הוא הדין גם בבית כנסת, גם בית כנסת. הוא כותב את זה פה בכל יסודי התורה, פרק שישי, הלכה זין, כותב הרמב"ן, הסותר אפילו אבן אחת דרך השחתה מן המזבח, או מן האחד, או משאר העזרה הלוכים, שנאמר בעבוד הזרה כי את מזבחותם תיטוצו, וכתיב לא תעשו כן באשריהם, וכן השורף עצי הקודש דרך השחתה לוכים, שנאמר באשריהם, תשרופון, לא תעשו כן לשם. אז הרמב״ם מזכיר פה דברים של בית המקדש. מזבח, עזרה, עצי הקודש, דברים של בית המקדש. גם בהלכות בית המקדש, גם כן כותב את זה. אבל בבניין המצוות, הוא אומר שגם הוא הדין לבית כנסת. שמי שנוטץ אבן בית הכנסת, גם כן עובר, ולא תעשו כן לשם. אבל בזה אין הבדל. בין כפרים, נקרחים, למה הרשם בחר להקשות? לזה חשבתי שבאמת הקושייה היא לא משום לא תעשו כן, מסיבה אחרת. לא תעשו כן, כותב הרמב״ם בפירוש, כמו שאמרתי, רק דרך השחתה. הסותר אפילו על מזבח, הסותר אפילו אבן אחת דרך השחתה מן המזבח או מן האחד ומשאר העזרה לוקה שנאמר לו תעשו מכן. דרך השחתה, את מזבחותם תשברו ומצבותם תאבדו, לא תעשו. זה מדובר על השחתה, להשחית את המזבחות של עבוד הזרה, להשחית מצבותם של עבוד הזרה. ועל זה לא תעשו כן, שלא תשחיתו את דברים של קדושה, לא תעשו כן. הייתה לי שאלה, כתבתי עליה כבר, זה נתפס מזמן, כשתחילת כחמש שנים, לגבי הבנים בכותל, יש חלק מהבנים מצאו, התחילו להתפורר. ואלף, כחס על הבנים, חווה על הבנים, צריך לשמור עליהם, ובית היו גם סכנות, פעמים התפוררו ונפלו אבל אם היו יכולים לגרום סכנה. ושאלו כדת מה לעשות, כדתי על זה תשובה ארוכה, והתארתי, עם תנאים שהייתה קודם בחקירה, אם הכותל המערבי הוא חומת הבית, חומת הר הבית, חומת בית המקדש, חומת העזרה. אז בזה כבר הייתה מחלוקת גדולה בזה, בין גדולי הפוסקים. הרדב"ז, הרדב"ז האחרון, סלוצק, וגם כן בצפת מסוג המר, הוא מעלה שהחומה, שהכותל הוא חומת העזרה. והוא הביא בשם איזה עילוי גדול שהיה בימיו, שהוא כותב עליו שהוא המומחה בכל תבל, כל העולם, ככה הוא כותב, מומחה אותו בעניינים האלו של בית המקדש. והוא גם העלה שזה חומת בית המקדש, ואם זה חומת בית המקדש, אני רוצה שרחבת הכותל היא הר הבית. אז יש בעיה חמורה, אי אפשר להיכנס בטומאה וכולי, הרבה הלכות צריכים להיות מוגבלות גדולה. אבל יש הרבה פוסקים שאמרו שזה חומת הר הבית, אז הר הבית הוא רק אחרי הכותל, אבל ההנקחה, זה הרחבה שאנחנו קוראים היום רחבת הכותל, היא לא הר הבית, אפשר להיכנס. האמת שמי שפתר את הבעיה בצורה פשוטה, זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, מרן הגאון רבי עובדיה יוסף, מצא פה מציאה נפלאה מאוד. יש תשובה של הרדב"ז, שאין בה חורף, שהוא אומר שהאבן הזאת שאצל בית תפלתם של המוסלמים היא אבן השנייה. יש לה שם בערבית, כשהם קוראים לה, אז הוא חקר אחריה, ולהיכנס אי אפשר, אז הוא שלח, ביקש מהערבים שיש שם הרדב"ז, לא הרדב"ז מסלוצק, הרדב"ז, שהם גדול בגורו של מרן רבי יוסף, יותר גדול ממרן. הוא חקר ועשה כל מיני מדידות והחליט וקבע שזו האבן השתייה שאמרו במשנה שהייתה עליה מונח הארון, ובבית שני, כמו שכתוב ביומה, לא היה הארון, אז הדם היה זורק לפני ולפנים על אבן השתייה. אבן אחת הייתה שם ושתייה היה שמה, וגובה כתוב במשנה שלוש אצבעות. אבל הייתה לו קושייה עצומה לארץ. שאל את הגויים שנמצאים שם, מה גובה של האבן היום? אמרו לו שלוש קומות של הדם. לא אמרת לו, בבעיה חמורה. משנה אומרת שלוש אצבעות. אפילו אם נגיד שהאצבעות של פעם היו גדולות, אבל לא, לא שלוש קומות, זה עוד לא שמע. אפילו עוד הוא לא יודע בשביל אצבעות כאלה. מה זה שלוש אצבעות? שלוש קומות. ואז, אחרי שהוא חקר והבין בדברי רבותינו, מה שסיפרו, מה שהיה, אז הוא אומר שבאמת הייתה שלוש אצבעות, אלא שהגויים היו חופרים שם. הם חפרו, חשבו למצוא את הארון, את ארון התורה, עד שהסתכנו ועזבו, אז התגלתה. על פי דבריו אני פירשתי את המזמור על נערות בבל, זכור השם לבני אדום. האומרים, למי הם אומרים? ערו ערו עד אשר בא, למי אומרים? אומר רש"י, זכור השם לבני אדום, האומרים לבבליים, ערו ערו. אומר ערו זה מלשון תגלו, גם אבן עזרא, ערו אומר בערבית זה גילוי, זה נכון גם בערבית עד היום. וגם ראיתי על שיח, כולם פרשים ככה הולכים. אז אמרתי מה פירוש ערו ערו, הם אומרים תגלו, תגלו מה שנסתר שם, והיו מוצאים את העפר חושבים שיגיעו לארון. ערו ערו עד היסוד בה, הגיעו ליסוד שלא יכלו עוד, או כי יש אומרים שהם, אלה שרצו להמשיך לחפור מיד מתו, או שראו שאי אפשר מסיבה אחרת, ואז משלוש אצבעות זהו ערו ערו עד היסוד בה. אבל כך הוא מסיק, ואין בזה מחלוקת שזו אבן השתייה. הרב עובדיה מעשה, אחרי מלחמת ששת הימים, ביקש מאותם גויים שנמצאים שם, שימדדו מה המידה מאבן השתייה עד הכותל. בקו ישר, מדדו. נדמה לי, אני לא זוכר עכשיו הרגע, אולי 130 מטר מצאו, והוא עושה חשבון של כל אורך המקדש והעזרות, ואין מידה כזאת. אלא אם כן נכניס גם את הר הבית. אין אפשרות בעולם שמדלפי כל המידות, לפי כל הדעות, אין. מוכרחים לומר שזה כל הר הבית. רק אם נאמר שהכותל הוא חומת הר הבית, אז המידה היא נכונה היא גדולה. זה הוכחה שאין עליה תשובה. הוכחה ברורה, ויצאנו מהספק. ועל כן הרחבת הכותל, מה שהיום אנחנו קוראים רחבת הכותל, היא לא הרבה. אפשר לגשת. אבל הכותל עצמו, כותל עצמו לכאורה זה יש לו דיש הר הבית. אבל מישהו חומת הר הבית, יש לי הוכחות, הוכחתי בהליכות, שהוא עומד על הר הבית. הוא לא עומד אחרי הר הבית, זאת אומרת, כשאתה עומד מול הכותל, אז אתה עומד אחרי הר הבית. אבל הכותל עצמו, אבני הכותל, עומדים עדיין בסוף של הר הבית, אבל על הר הבית. אז לעמוד על הכותל זה בעיה. צריך כבר להיזהר בכל הזהירות. יש, ידוע, כך שמעתי גם ממורי ורבי אגאון רבי שרגא פיינשטיינברג, עליו שלום, הוא היה תלמידו ביד ימינו של החזון איש. ידוע שסיפרו שהחזון איש, עליו השלום, נדמה לי זה היה עוד נקודה שהוא אמר שלא לגשת על הכותל עצמו, שהוא בעצמו לא ניגש. ולא הבינו. הרב בריסק לא היה נכנס לכל רחבת הכותל, כי הוא חשש שזה הר הבית. החזון איש כן נכנס, אבל לא על הכותל, שמר איזה מרחק, מטר, חצי מטר, ולא היה מובן. אבל באמת אפשר להבין את דבריו על פי הדברים. אם אנחנו מסיקים שהכותל הוא חומת הר הבית, אבל הוא עומד על הר הבית, מי ששם בהבנים התחתונות הם יותר בולטות. כל נדבך הוא נכנסים 2 סנטימטר. כל נדבך יש להם. אז איפה שאנחנו עומדים יש עוד 10 או 12 נדבכים למטה באדמה כבורים. אז אם אתה עושה כל אחד שניים, נמצא רגליים שלנו עומדות על האבנים התחתונות. אז בעצם עומדים על הר הבית. אז פיזיקה ומיה. יש מקום לומר שאפילו שזה הר הבית, כיוון שזה קבור ונתבטל שם, כבר אין לו דין של הר הבית, הוא מותר לעמוד. אבל החזון איש חשש שזה כבר מובן, כי העמידה סמוך זה כבר עמידה על הר הבית. טוב, על כל פנים הייתה שאלה איך לעשות לאבנים, ומי יעשה את זה, אם יהודים יעשו את זה, אם גויים יעשו את זה. הרב הרצוג בזמנו נשאל שאלה דומה עליו השלום, והוא פסק שגויים יעשו. לאחר המחילה רבה מהדת גאונו, אני דחיתי את זה. והעליתי שיהודים יעשו, רק יתבלו כל יום תבילה כהלכה, בלי חציצה שהיא תבילה כהלכתה, ולא ילכו עם נעליים, אלא אפשר עם נעלי גומי, מפני שאסור להיכנס ולהיכנס אדם להר הבית בנעלו, מקלו, תרמילו, אז יקחו נעלי גומי, יש דעה שאומרת שאפילו נעלי גומי אסור. אבל אנחנו פוסקים שמותר, מפני שכמו שמתירים בכיפור, מפני שזה לא נחשב נעליים, אז גם פה לא נחשב נעליים. זה לא רק דין מיוחד לכיפור. אם זה לא נעליים, אז זה לא נעליים. אמרתי, יקחו נעלי גומי, כשעוסקים בבנייה, זה נעליים מסוכן. אז יקחו ויעשו וכו'. אבל איך מותר לתקן אבנים? הרי מה זה לתקן אבנים? צריך להוריד, כשרואים אבן נגועה, באבן יש חלק נגוע, את החלק הזה צריך להוריד אותו. אז נמצא שהם נוצים, שוברים, הורסים את האבן. איך מותר? הרי לא תעשו כן לשם אותו. אז ההיתר בניתי אותו על כך, שכל הדין שלא תעשו כן זה היה דרך השחתה. אבל אם זה דרך תיקון, זה לא נוצר. חס ושלום. האיסור הוא הבית תאבדות וכו', זאת אומרת להשחית את המקומות שעבדו בזרה, כאן לא תעשו כן, כאן לא תשחית. קודם הרמב"ם, הסותר אפילו אבן אחת דרך השחתה, זה לא כן. אבל אם זה לא דרך השחתה, אם הוא בא לתקן, זה לא לחכה עצר. זה דבר כותב הרמב"ן, חן הסורק עצי הקודש דרך השחתה לוקט, דרך השחתה חוזר פעמיים. גם שם ללכות את המקדש הוא כותב דרך השחתה. אז פה זה לא דרך השחתה. עכשיו, אם יש בית כנסת שהוא מלוגן, ובאים לנטוץ את הבנה, זה לא דרך השחתה. באים לקיים מצוות התורה, זה דרך השחתה. התורה אומר, צריך לנטוץ את הבנים. זה לא דרך השחתה. הוא בא לקיים מצווה, דרך השחתה שהוא בא להשחית, בא להרוס לשם הרס, לאבד, דרך השחתה. כשבא לעשות מצווה זה לא דרך השחתה. אז על כן, אין תחושייה איך יכול להיות דין, איך יכול להיות דין של בית המנוגע בבית כנסת. זה לא קשה. גם בבית כנסת יכול להיות. וצריך לנטוץ, בבקשה, נטוץ, למה לא? זה לא דרך השחתה, אין פה לא תעשו כן. אבל מה מבקשים עכשיו? מבית כנסת של קרחים, למה? בכלל לא בגלל לא תעשו כן. סיבה אחרת, בית כנסת של קרחים יש לו בעלים בכל העולם. פה בראינו שם, אולי יבוא אחד מחוץ לארץ, במדינת הים ואומר אני לא מסכים, אז אפשר למכור אותו. כמו שאפשר למכור אותו, גם אתה לא יכול לנטוץ אותו, צריך לדעת בעלים. אין פה הבעלים, אתה לא יכול לנטוץ אותו באותה סיבה. שזה יקשה אפילו מהסרק הדעתין, אבל דווקא בזה כסף. רק של קרחים, של קברים לא שייך להשם. כי אין פה איסור של אותה עשו. אשתא דעתית לאחי, עכשיו בואו נחזור, אז יוצא ככה, בואו נסכם מה שאמרנו עכשיו. לפי רבי אליעזר, אפילו שאין הלכה כמותו, בפרט הזה שהוא אמר להציל את כל העיר, זה לא נכון, לא פוסקים כך. אבל בעיקרון הוא צודק שכשאי אפשר לקיים את כל המצווה לא מקיימים. אחרי שהעיקרון הזה צודק, מקשיבה עכשיו, הרי בתכנסת שקרחים אתה לא יכול לקיים את כל המצווה, אתה לא יכול לנטוס, לא בגלל לא תעשו כן. בגלל שיש בעלים שהם לא נמצאים כאן, אם אתה לא יכול לקיים, אתה יכול לומר שהוא תמיד. אז הקושיה מוזמת. עכשיו נעבור לקושיה של הרב ישי. מקשה הרב ישי, מה זה דומה? שתחו טומאה, עד איך שלא יתנצו. מה יכול להיות? במחילה בעקבות תורה. מה זה שתחו טומאה? הרי אמרנו שהעיקרון זה בלעזר, שאם אי אפשר לקיים את המצווה, לא קיים. לא, אבל הוא אומר, שם בעיר הנידחת, עיקר המצווה, עיקר המצווה, כל המצווה, זה שריפה. אז אם אפשר לשרוף אותה לא עושה כלום. אבל פה עיקר הדין זה טומאה, והנדיצה זה תיקון כביכול הטומאה, אז לא תתקן. בחורה הוא צודק, אבל מבחינה מהדרת יונו, הוא לא צודק בזה. תורה היא ללמוד אנחנו צריכים. אם היה באמת רק הדין הזה, של שריפה לעיר הנידה, אז הוא צורך. אתם יודעים כמה הלכות יש לעיר הנידה. אתן רק דוגמה כמה הלכות. יש הלכות איך עושים עיר הנידה, שכמו אנשים, מי הם האנשים וכמה הם, וכמה צריך להיות בעיר. הרי הלכה ידועה שאדם שעובד עבוד הזרה, יחיד שעבד עבוד הזרה מדינו, חייב ביתה לסקילה. אנשי עיר הנידחת לא סוכלים אותם, הורגים אותם בסייף, זה כבר הבדל עצמם. איך הורגים? סקילה היא חמורה שבמיטות, שאומרים סקילה, שאומרים שריפה. וסייף, הקלה שבמיטות, זה הבדל עצמם. אם יש להם עיר הנידחת, את כולם הורגים בסייף, כולם עובדים. אם לאו בסקילה. רבי אליעזר אומרים, יש מזחת, מצילה את כל העיר, זה מתחיל בדין על הדעת, אז יעבור אותה לסקילה. עוד דבר, בעיר הנידחת יש דין מיוחד שאין בשום מקום בעולם. אם כל העיר עבדה עבוד הזרה הזאת, אם לא רק העובדים, גם את נשיהם וטפן, אפילו שהם לא עבדו. זה דין מיוחד שאין לו דוגמה בשום הלכה שלו. בעולם ראינו שאחרים יענשו בגלל אבל פה בעיר הנדעת, אומר הרמב״ם כך. והרחבה. חבר הרמב״ם שולחים להם תמיד החכמים שהם עשו לחזור. אומר הרמב״ם, אם לא חזרו להם, מעלים אותם. ומקין את כל נפש אדם אשר בא. לפיחר, דף ונשים, היא מותחה כולה. אם כל העיר מותחה, גם כל התף וכל הנשים עודים. ואם נמצאו העובדים רובה ולא כולה, מכיר את כל התף והנשים של העובדים, לפיחר. לא רק את העובדים, גם התף והנשים. שפקה מן העצומה. זה לא רק שריפה, השריפה זה אולי ההלכה הכי קלה. יש פה העניין של עובדים, תף ונשים. גם אנשים הורגים, אם זה דרשיים לחכמים בעברית מלעזר, המזוזה מצילה את כולם, אין דין אלא נדע. אחר כך יש עוד הלכה, שאת כל החיה, כל הבהמה, וכל עוף, הכל הורגים. אם יש דין אלא נדע, ואפילו לגבי הרכוש, אם שורפים, אז שורפים, אם לא שורפים, הוא עשו בנה, אפילו אם נלכים רבים, שאי אפשר לשרוף, אבל אסור בהנאה. כתוב בפירוש, אם אחד לקח שור ושחט אותו לפני שיבוא הבית דין להרוג אותו, שחט אותו כדת כהלכה, אסור בהנאה. דינו כמו שור הנשכר. שור שהרג אדם וסוקלים אותו מה כתוב בו במקמה, ובעל השור נקי, חברה הגמרא, כי אדם האומר יצא פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם הנאה של כלום. זאת אומרת שזה אסור בהנאה. גם פה כתוב כמו שור הנשכר. אפילו שחטו אותו, כי כל ממונה נעשה בנה. אז אפילו לא קיימים שריפה, ואין כולם ממונות, אז יש פה המון הלכות. ואת כל זה לא מקיימים, בגלל מזוזה אחת. ותארו לכם. אז פה בבית כנסת, שהוא מנוגש, שאי אפשר לקיים רק מצווה עד שנתיצא, אז נגיד שכן אפשר לקיים את השעה, עכשיו מה יש פה? טומאה ונדיצה. אם את זה לא אומרים זה, אם היה שם רק שריפה, אז הוא אומר, טוב, אם אפשר לקיים שריפה, אז אין דרך לה. שם עוד הרבה הלכות ורק חלק קטן, במיעוט לזמן המתנה. תסתכלו פרק ד' מלכות עבודה זרה ברמב"ם, פרטים ופרטי פרטים, ואת כל זה מבטלים. קל וחומר פה שנבטל לא רק את הנדיצה, אלא גם את הטומאה, אם אי אפשר לקיים. אני יודע שהזמן כבר מועד, אבל רק דבר קטן. מה עם כל זאת? למה באמת, אם אמרנו שמותר להרוס בית הכנסת, אין בו לא תעשו כן, כי זה מצווה עושה, אז למה הייתה מזוזה למשרוף? הרי מאותו איסור שאסור לשרוף בית כנסת, או לשבור הבנה, לא תעשו כן, מאותו איסור גם אסור לשרוף את כתבי הקודש, מאותו איסור, שמות הקודש. לא תעשו כן, איך כותב הרמב"ם באותו פרק, פרק ו' מהלכות יסודי התורה, הלכה א', כותב כל המאבד שם מלשמות הקדושים, שנקרא בהם הקדוש ברוך הוא, להלן ומפרש מהם השמות, יש שבעה שמות, יש הרבה דעות בשמות, הוויה ואלוקים ואדנות וכן ויד וכו', אם מאבד אחד מהם, הוא עובר בלב ולוקה, שנאמר לא תעשו כן. ויבטא את שמה מן המקום ההוא, לא תעשו כן, זה על השמות. אז אם מותר להרוס, למה אסור? למה פה כבר קשה גם לפי החיים? החיים אמרו, כתבי הקודש יגנזו. למה יגנזו? נשרוף אותם, לא תעשו כן. נדמה לי שהמשנה למלך, אחד המקומות, הוא רצה לתרץ תירוץ חריף. הוא רוצה לומר, שפה על כל שם יש לו תעשו כן. אם לוקחים למשל מזוזה, יש לו הרבה שמות. קל וחומר חומש, קל וחומר ספר נביא, המון שמות. אז העשה שבשרפת יכול לדחות לו תעשה אחד, אבל לא כל כך הרבה לו תעשה. יש פה הרבה לו תעשה, על כל שם בשם יש לו תעשה. אחרון. ראיתי לאחד החרדים שבאחריו, שכח מה שם הספר, שהוא דוחה אותו. הוא אומר, כמו שיש לו תעשון על כל שם, יש גם מצוות השרפת על כל שם. כל פעם יש מסרפת, כל פעם יבוא עשה לקנות עשה. אני כתבתי שאפשר לדחות ולקיים דברי המשנה מלך. אבל לא ניכנס לפלפול הזה, יש הסבר פשוט. פשוט. יש הבדל בין האיסור של שמות הקודש ובין האיסור של אבני המזבח ואבני בית כנסת. אבני מזבח ואבני בית כנסת, האיסור שלא תעשו כאן על דרך השחתה, כמו שאמר. כך כותב הרמב"ם בהלכה ו', בהלכה ז', פעמיים, רק דרך השחתה. אבל בהלכה א', כל המעבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהם הקדוש ברוך הוא, לוקחים מן התורה. הוא לא אמר דרך השחתה. דקדקתי מפה שזה אסור אפילו בלי השתה. מצאתי תשובת הרמב"ם. בהתחלה הוא דן בזה, אבל כך מסכים. יש שחוקים את זה. אבל יש לי בזה הליכות דברים, כתבתי על זה, והעיקר בהערכה שאפילו בלי דרך השחתה. אז אם אפילו בלי דרך השחתה, אז לא שייך לומר, פה אני לא משחית, אני קיים מצווה. פה אסור אפילו לא בהשחתה. אבנים של בית כנסת ומזבח, שכל האיסור הוא רק דרך השחתה, כשאתה בא לקיים מצווה של תורה, אז אתה לא משחית. אבל שמות הקודש לא כתוב דרך השחתה. יש לי דקדוק אף לבפל ברש"י. רש"י אומר, בק"ג עמוד א' בסנהדרין, אומר מזוזה שיש בה אזכרות. באמת חידוש גדול, אם לא היה אומר את זה רש"י, לא היו יודעים שיש שם השם במזוזה, נכון? אף אחד לא יודע. מה זה שצריך לומר? זה שם אזכרות. על כן אסור משום לא תעשו. מה בוא נגיד? נגיד מזוזה, יש בה עוד אף, אנחנו לא יודעים מה זה מזוזה. שאלה לי, יש ילד בעולם של זה. רש"י בא לומר, נשמע אזכרות, זה לא כמו בית כנסת. נשמע אזכרות, אז יש עוד תעשו, כן, הכוונה אפילו בלי דרך השחתה, לא שייך. ואותו רש"י, כמעט, גם בעין א' בסנהדרין. שם אומר, או מזוזה, או חומש אחד, או נביא אחד, או זה אומר אצל שמות של השם. שמות זה גם עין. אז זה פירוש אחד, ויש הרבה מה לפרפר בזה, ולעשות כתבתי בהליכות, אבל הזמן לא עושה, רק אומר לכם עוד פירוש נפלא, של התורת חסד מלובלין. התורת חסד מלובלין יש לו חידוש עצום. כתוב בתמורה דף ד', כתוב מאיפה אנחנו יודעים שאסור להזכיר שם שמיים לבטלה. הרמב״ם אומר שזה אפילו ברכה, אומר אם אדם מברך שלא לצורך, עובר על דאורייתא, שנאמר לא תישא את שם השם, לא תישא את שם השם ולא כחדשה. הגמרא שאומרת היא מזכיר שם שם, לא ברכה. את השם אלוקיך תירא. אם אדם אומר שם שמיים, אז הוא לא ירא השם. את השם אלוקיך תירא, ככה הלכה. היראה, מהיראה הוא שלא יוציא את שמו לבטלה. אומר התורה חסד מלובלין, אם את שם השם אסור להזכיר, לשרוף, על אחת כמה וכמה שישבזה משום את השם אלוקיך תירא. אז מה יוצא? שבשם השם יש גם עשה וגם לא תעשה. יש לא תעשה שלא תעשו כן, ויש עשה של את השם אלוקיך תירא. אז מה אמרנו שיבוא עשה של מסרבת ויתיר את הלא תעשה שלא תעשו? הנה מילים באבנים שיש רק לא תעשה. עשה דוחה לא תעשה, אבל עשה לא דוחה לא תעשה ועשה. זה ודאי לא, פה יש גם לא תעשה לעשה. יש עוד דברים בגו, זו סוגיה בפני עצמה, אבל בכל אופן דברי מעשן נכונים ויפים, הקושייה הזאת אין לה מקום, אבל מה תרץ מעשן? אומר, בית כנסת שכרכים שאסור למכור, זה רק ברבנן, זה לא דבר. כלומר, החששה הזאת שמא יבוא אחד מדינת הים שמה ירושלמי, זה גזרה ברבנן. באמת ככה אנחנו פוסקים, ועל פי זה אנחנו מתירים. לא מזמן כתבתי פסק להתיר למכור בית כנסת במרוקו ובתנג'יר. פנה אליי הגבאי, שמה 18 בתי כנסיות, פעם היו מלאים עד אפס מקום, ברוך השם, חל עלה לארץ, חלק הלכו למקומות אחרים, והיום רק אחד מתפללים, יש להם בית זקנים, צריכים לדאוג לאוכל השיניים, אוכל קשה, אז רצו למכור בית כנסת שהוא גם רעוע, ועליתי בהליכות להתיר, אפילו שזה נקרא כרכים. את הלבילה הייתה עיר בינלאומית, היו באים מכל העולם שם. אפילו אחי התארנו, כי זה דרבנה, וכולי הסירפנו. אז הוא אומר לי, יש בזה דרבנה, אז מהתורה מותר לנטורץ. אין בזה ניסיון, שזה הגמרא אמרה, אפילו שכרכים היה אמן מנה של סנית. כי זה לא דורא. טוב, וזה עצמו מוכיח שכמו שאמרתי, שמה שהוא הקשה זה לא בגלל לא תעשו כן, אלא בגלל דין אחר כנסות. בגלל קניינים. מדיני כן, לא מדיני קדוש. ברוך השם, לבוא לבית אל, ולראות שהיא בית אל באמת קבע תחילה, שהיא התורה לא זזה משם, והשכינה לא זזה משם, ותלמידים יושבים ועמלים בתורה, רבנן ותלמידיהון, זה יום טוב בפני עצמו. יום של מילה זה יום טוב. אבל זה עוד יום טוב. יום טוב גדול, לא יום טוב פשוט. יום טוב לראות עמלה של תורה. זהו הדבר המשמח אלוקים בידה. אין שמחה לארץ ישראל אלא בבניה. ובניה הם בוניה, אלה התמיד החכמים שיושבים ועמלים בתורה. ארץ ישראל היא כמו אישה אלמנה שלקחו לה את בניה והיא בוכה ולא מוצאת לחמה עד שמחזירים לה את בניה. יש ברכה מיוחדת, אומרים אותה בהפטרה וגם בשם הרבה. ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה. כי אין לה שמחה. רק בבניה. השם יהיה בעזרכם, תמשיכו לעמול בתורה בארץ ישראל. לחזק את נחלת הרבינו לקדוש ברוך הוא, יחזק אתכם ויגן עליכם וישים את שכינתו עליכם להגן ולשמור, שתתעלו בתורה ובעזרת השם אמיתית ותהיו גדולי ישראל.